פרשת צו. וידבר השם אל משה לאמור, צו את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר, ויש המזבח תוקד בו. יש כאן פסוק ראשון אומר, וידבר השם אל משה לאמור, ועוד פעם, צו את אהרון ואת בניו לאמור. פעמיים לאמור. אולי הדברים באים לרמז שכשישראל לא יכולים להקריב קורבן, אמרו חכמים שכל העוסק בתורת עולה כאילו יקריב עולה. אם כן, אומרת התורה, וידבר השם אל משה לאמור, צו את אהרון ונבע לאמור, תגידו, זאת תורת העולה. פעם אחת לאמור פירוש ללמד את בני ישראל את דיני תורת העולה, ואחר כך יוכלו לקיים את זה בפועל. ופעם שנייה, צו את אהרון ואת בניו לאמור, הלאמור נוסף, תגידו, זאת תורת העולה, מתי שאי אפשר להקריב עולה, צריך לומר את הפרשה הזאת, וכל העוסק בפרשת עולה, כאילו הקריב עולה. כל העוסק בפרשת חטאת, כי הוא הקריב חטאת. צו את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה. ומי מקריב? כמובן הכהן, הוא המקריב. ולבש הכהן מידו בד, ומכנסי בד ובש על בשרו. סדר, הרמת הדשן בתחילת עבודת היום, ואחר כך העלאת קורבן העולה, קורבן התמיד. בכל אדם ואדם יש איזה בחינה של כהונה, הבחינה היותר מרוממת שבתוכו, הבחינה הרוחנית הפנימית, שכמו שהכהן השליח ישראל להקריב את הקורבנות, להיות מרומם את ישראל על ידי הקרבת הקורבנות אל אבינו שבשמיים, כך אותו הדבר בכל אדם ואדם יש איזה בחינה פנימית, מדרגות מדרגות בתוכו של האדם, בחינה של כהונה, בחינה יותר מקודשת, היותר עליונה, יותר פנימית, שאיתה ודרכה האדם מתעלה ומתקשר ומדבק בריבונו של עולם. והקורבן, זאת תורת העולה. קורבן עולה, קורבן תמיד, קורבן כליל, עולה כליל, כולו לשם. זה לא שיעור. האדם צריך, בהבאת הקורבן, או במקום, כלומר, כמו שאנחנו אמרנו, זאת תורת העולה, האמירה הזאת, הבחינה הזאת של הקרבת קורבן עולה, מלמדת אותנו שיש עניין שאדם יעלה, יתעלה, יבטל את עצמו כולו לריבונו של עולם, ללא שיעור. כל רמח איבריו וכל שעשה גידיו, כולם אומרים אהבת השם ורצונו של ריבונו של עולם. התבטלות כלפי הקדוש ברוך הוא. עניינה של העולה לכפר על הרהורי הלב. הרהורי תורה הם מבחינה של תיקון של הרהורי הלב. זאת אומרת, יש עבירות שהן מעשיות בפועל, שעליהן יש קורבן חטאת, קורבן אשם, ויש דברים שהם מופשטים יותר, רוחניים יותר, הרהורים, הרהורים שבלב, שגם הם צריכים תיקון. וזה עניין של קורבן עולה, שהוא מכפר על הרהורים שבלב. והעבודה הפנימית הזאת של קורבן עולה, שהבחינה הזאת של קורבן עולה, שאדם כולו מתבטל כלפי גדולה, הגדולה האלוקית, מוכן כולו להיות, כולו קרב לריבונו של עולם, זה התיקון של הדברים היותר פנימיים של הערעורים שבלב, ושהם בבחינה מסוימת, אמרו חז"ל, שערעורי עבירה הם קשים מעבירה. כלומר, הבחינה של אירועים היא בחינה פנימית, אמנם אין עליה עונשים בפועל ממשים, אבל לא מפני שאין חומרה בדבר, אלא מפני שהעונשים, הדברים פנימיים, הם גם פנימיים, הם לא חיצוניים, הם פוגמים בפנימיות הנפש. לא צריך לתת עונש גופני לערעורים שבלב, מפני שזה לא מחפר על הצד הפנימי שבתוך הנפש. התיקון של הצד הפנימי שבתוך הנפש הוא צריך להיות בעבודה פנימית, בתיקון יותר שורשי, יותר יסודי. עירובי עבירה הם קשים מעבירה, מפני שכל עבירה תחילתה בעירור. העירור הוא השורש של הכל, ממנו נמשך אחר כך כל המעשים. לפעמים עירור אחד יכול לגלגל את האדם חס וחלילה מטה מטה. זה מתחיל בעירור, וגם התיקון. עירורי תשובה הם כבר תשובה. יש להם כוח עצום. למה? מפני שכל תשובה מתחילה בעירור. עירור ראשוני, שאדם מערער, מתפתח בעל תשובה שחזר בתשובה, זה מפני שבתחילתה של התשובה היה איזה הרהור של תיקון, וההרהור הזה חזר והתפתח והתרחב והתפשט והגיע לידי מעשה והגיע לידי תשובה שלמה, והשורש שלו היה ההרהור הראשון שבלב. וכל דבר שהוא מאוד מאוד פנימי, שורשי, הוא עיקרי כמובן. כמו כל גרעין, שכל עוד שהוא לא מתפתח, לכאורה הוא לא בעל ערך. אפילו זרו אותו באדמה, לפני שהוא מתחיל לגדול, לצמוח. גרעין, משהו כוחני, כלום. אחר כך הוא יכול לצמוח לעץ גדול מאוד. וממנו אחר כך לוקחים עצים נוספים וכו' וכו' וכו'. והכל זה מהגרעין הראשון. יראו דבר פנימי. תיקונו גם כן בצורה פנימית. עניינה של העולה, קורבן עולה, לתקן תיקונים שורשיים. ובחינה של תורת העולה, כלומר יש גם תורה של העולה, לא רק קורבן העולה בפועל, אלא זאת תורת העולה, כלומר ההתבוננות העמוקה שאדם מקריב במחשבתו, הוא מתקשר לעבודת השם, מתקשר לרצונו של ריבונו של עולם, מבטל את רצונו מפני ריבונו של עולם. זאת תורת העולה הפנימית, שאדם כל כולו מוסר את עצמו להיות עבד השם, לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא. ואש על המזבח תוקד בו לא תכבה. אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. יש לב מיוחד לכבות את האש על גבי המזבח, שני לבים, מבחינת מה שכתוב בתורה. האש הזאת היא בעצם גם כן מסמלת את האש הדביקות בעבודת השם. צריכה להיות אש פנימית שהיא בוערת כל הזמן בליבו של האדם. אש של אהבת השם. אש, פירושו של דבר, משהו דולק, בוער. נפשו בוערת באהבת השם. ברצון לעשות את רצונו של ריבונו של עולם. לעשות, להיות דבק בהקדוש ברוך הוא. והאש הזאת צריכים לשאוף שהיא תדלק תמיד. מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה. כך אומר הפסוק שיר השירים. בדרך כלל, כל דבר שאדם אוהב, אם זה דבר גשמי, כשהוא משיג אותו, הוא כבר לא צריך אותו. יש אדם צמאון לאיזה משקה טעים. מרווה את צמאונו, הוא כבר לא זקוק יותר למשקה הזה. אחרי עבור איזה זמן, יתעורר מחדש הצמאון. מאכל טעים, שאדם חפץ בו. איזה הנאה גופנית אחרת שאדם נמשך אליה. אחרי שאדם מקבל את ההנאה הזאת, יש גבול ליכולת שלו ליהנות מהנאה, הוא נעשה סביה. ואחר כך הוא, אין לו צורך באותו החפץ שהוא רב חפץ, עד שיעבור איזה זמן, ועוד פעם תתעורר התאווה, החפץ, הרצון, לאותו דבר. מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. המגמה היא שהאש, אש האהבה, אם אנחנו מדברים על כיבוי, מדובר על אש, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. באהבת השם אין גבול. זה לא שאדם הריבה את סימונו באהבת השם, התורה, כל כל סמי לכו למים, התורה זה משקה, צימאון, שאף פעם אדם לא רווה מהצימאון הזה. מפני שהקרבה לריבונו שלנו יכולה להיות כל הזמן הולכת ומתעלה. כשאדם נמצא באותה מדרגה, לפעמים אדם פתאום מרגיש שהוא בעצם מיצה את המדרגה הזאת. אבל יש עוד מדרגה עליה. ואפשר לעלות ממדרגה למדרגה, מאהבה קטנה לאהבה יותר גדולה, ומאהבה יותר גדולה לאהבה עוד יותר גדולה, ועד להגיע למצב כזה שאדם תמיד, תמיד, תמיד מלא בצמאון לאהבת השם. אש בוערת בקרבו לאהבת השם. אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. חכמים, בסוף מסכת מנחות, ביארו כאן את הפסוקים בפרשה, אמר יש לקיש, מהי דכתיב זאת תורה, זאת התורה לעולה, למנחה ולחטאת ולאשם, כל העוסק בתורה כאילו יקריב עולה, מנחה, חטאת ואשם. זה אמר יש לקיש. כי אחר היה צריך לכתוב, לא היה צריך לכתוב, זאת התורה לעולה, למנחה, לחטאת ולאשם. אומר יש לקיש, כל העוסק בתורה כאילו יקריב עולה, מנחה, חטאת ואשם. אמר רבה, היי לעולה, למנחה, עולה ומנחה מבא אלי. זאת תורת עולה ומנחה, מה זה לעולה ולא מנחה? אלא אמר רבה, כל העוסק בתורה, אינו צריך לא עולה ולא מנחה ולא אשם. כלומר, העוסק בתורה, הוא מדבק בריבונו של עולם. כל התפקיד של הקורבנות, לקרב את השם, את האדם להשם. עולה, לתקן מצוות עשה, לערעורים שבלב, כפי שאמרנו, החטאת, אשם, לכפר על עבירות שאדם עושה, אבל אם אדם עוסק בתורה, הוא לא עושה עבירות. הוא דבוק בריבונו של עולם, הוא בכלל לא צריך הבאת קורבנות. כלומר, עצם העיסוק בתורה מעלה את האדם למדרגה עוד יותר עליונה ממה שהתפקיד של הקורבנות. מקודם אמר, ראינו את הדעה הראשונה שריש לקיש אמר, זאת תורת העולה, זאת התורה לעולה, למנחה, לחטאת ולאשם, כאילו כל העוסק בתורה כאילו יקריב עולה ומנחה, חטאת ואשם. זאת אומרת, יש כאן שתי הבנות בפירוש הפסוק, כאילו יקריב את הקורבנות בפועל. רבא אומר, עוד יותר במדרגה העליונה, הוא לא צריך בכלל להקריב את הקורבנות. אמר רבי יצחק, מהי דכתיב זאת תורת החטאת, זאת תורת האשם, כל העוסק בתורה, בתורת חטאת, כאילו יקריב חטאת. כל העוסק בתורת האשם, כאילו יקריב אשם. זאת תורת החטאת, זה עוד פסוק. פה בפרשה, זאת תורת החטאת, זאת תורת האשם. כל העוסק בתורת חטאת, כאילו יקריב חטאת. כל העוסק בתורת אשם, כאילו יקריב אשם. וחכמים מפרשים את זה ממש כפשוטם של דברים. לכן אנחנו אומרים מאמירת הקורבנות לפני התפילה, יהי רצון, כאילו הקרבתי חטאת, כאילו הקרבתי אשם וכולי, לפני כל אמירה, יהי רצון. ובשבת לא אומרים את יהי רצון, כי בשבת לא מקריבים חטאת ולא מקריבים אשם, זה לא משהו סמלי, זה כאילו אדם הקריב. הרב פרנק מסביר שהאמירה הזאת, מה הכוח שלה, זה מה הכאילו הזה, אם אדם למשל אמר פרשת חטאת, ועכשיו יבנה בית המקדש, הוא יהיה פטור מהקרבת חטאת, מכיוון שהוא אמר פרשת חטאת, אם הוא נכשל באיזה חטא, באיזה שוגג, חטא שחייבים עליו כרת, בטעות, חס וחלילה, בשבת עשה לי מלאכה שלא בכוונה, צריך להביא חטאת. הוא אומר פרשת חטאת, כאילו יקריב חטאת. הוא פטור אחר כך מלהקריב חטאת, סתם לא. אז מה בעצם הפירוש כאילו יקריב חטאת? כל עוד שהוא לא יכול להקריב את חטאת, האמירה הזאת תלויה ועומדת, דוחה את העונש על זה, עד שיהיה לו האפשרות להקריב חטאת. מתי שיהיה? ואם לא, זה תלוי ועומד. כלומר, כאילו יקריב חטאת, פירושו שבא, זה במקום עד שהוא יקריב. לא שזה פותר אותו אחר כך מהקרבה, אבל עד שהוא יקריב, כאילו יקריב. זאת אומרת, באופן ממשי. וכבר עמדנו על כך, שמפני זה, מסכת זבחים, מסכת מנחות, גמרא ארוכה, שמפרשת ודנה ועוסקת בכל דיני הקורבנות, מה שאין כן סדר טהרות, אין על זה גמרא, ורק יש גמרא על ארבע סדרים שהם למעשה. מה עם ארבע סדרים שהם למעשה? זה סדר מועד, סדר זרעים זה לא היה למעשה, לכן כל המשניות על זרעים אין עליהם גמרא, גמרא בבלי, אבל סדר מועד הוא למעשה, יש על זה גמרא. סדר נשים למעשה, סדר נזיקים למעשה, וסדר קודשים גם למעשה. כל העוסק בתורת חטאת, כאילו קריב חטאת. כל העוסק בתורת עולה, כאילו קריב עולה. כל העוסק בתורת אשם, כאילו קריב אשם. ולכן יש גמרות רבות, כל סדר קודשים. כפי שאמר רבה, זאת התורה לחטאת ולאשם, כל העוסק בתורה, יש כאן עוד מדרגה, הוא כאילו עלה למדרגה עוד יותר גבוה ממה שמדרגת הקורבנות מביאה אותו. זה עניינה של התורה, שהיא העיסוק הרוחני, העיסוק הפנימי, שמרומם את האדם למדרגת התורה, שמדבק את האדם עם ריבונו של עולם. זה בעניין הפרשה שלנו. אנחנו עוד בהמשך של פורים. היום היה שושן פורים. בירושלים פורים המשולש. מה שאי אפשר היה לעשות היום, אז צריך להשלים מחר. סעודת פורים, שמלאו הכי בשבת אוכלים סעודות חגיגיות, ולא יהיה הקר. אם אדם יעשה סעודת פורים בשבת, אז חכמים תקנו שהסעודה נדחית ליום ראשון. שלושה ימים, פורים המשולש. פורים השנה התחבר לנו עם השבת. והתרוממנו. ביום הפורים, שמחה ורוממות נפש, נקיים חייבי נשלפסו מבפורים, בפוריה, עד אלו ידע. וההתרוממות הזאת מחברת ומקשרת, כמו שאנחנו הרגשנו ביום הפורים. צריך לדעת איך להמשיך את הרוממות הזאת לימים הבאים. לא להפוסות את הפורים הזה כי זה התרוממות חד פעמית. כמובן שמשפיעה לפני ולפנים גם להמשך של הזמן, אבל צריך לראות מה אפשר להמשיך את זה גם באופן גלוי. ברגע שאדם שותה ומתבשם, משתחרר ממעצורים, מתגלים אצלו מתגלה אצלו האופי הפנימי, שאדם בדרך כלל בצור, יש דברים שאדם קשה לו להוציא או לגלות אותם מן הכוח אל הפועל. מגיע יום הפורים, משתחרר ממעצורים ומגלה את ליבו, ואנחנו רואים מה קורה לבני הישיבה כשהם מתבשמים. איזה לב נפלא יש. זה אהבה איש לחברו, איש לרעהו, אהבת הבריות. איזה גילויים חיוביים. זה ממש מבחן. מבחן למה שיש בתוך ליבו של האדם. ביום הפורים אנשים משתחררים ומבטאים את הפנימיות שלהם, לא חס וחלילה יורדים כמו בשאר האומות שמשתכרים ומאבדים את השליטה על עצמם ונופלים ויורדים. וכמה הזהירו חכמים משקרות, ואמרו ששקרות אדם מאבד את השליטה על עצמו, וזה הדבר הכי חמור שיכול להיות, שאדם מאבד שליטה. לכן אמרו שהכעס גם כן דבר חמור מאוד, כי כשאדם כועס אז הוא מאבד את השליטה על עצמו, וכל הכועס כאילו עבד עבודה זרה. וגם מבחינה זאת כל המשתכר ויוצא מהשליטה העצמית שלו, גם כן הוא מבחינה כזאת הוא יוצא מעניינו, מעצמיותו, מעיקרו. אבל כשאדם בתוך תוכו יש קדושה ויש טהרה והלב הוא טוב, אז ההתבשמות מגלה את הדדים החיוביים הפנימיים שיש בו. זו הזדמנות לחבר בין הבריות ולשחרר כמה אי-הבנות שיש בין אנשים. אני מפורים ממש מרגיש את הקישור שיש לכל התלמידים ואת החיבור. אותי, עליי זה מכביד, כי אני רואה כמה אני חייב להיות עוד יותר להיות מבטא יותר את הקשר לי, ואני מחפש את הדרך איך לעשות את זה, איך לעשות כרצון איש ואיש. אבל הדברים ממש מסמכים את הלב לראות את החיבור הזה שיש בין כולנו. עיקר עבודת השם היא בשמחה. ותחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. מגלה לנו הפסוק שההקפדה, מדגיש את זה ספר העיקרים, לא כתוב תחת אשר לא עבדת השם אלוקיך. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. שמשמעו שאומנם עבדת, אבל לא עבדת בשמחה ובטוב לבב. ועל זה באה תוכחה. שאדם צריך לעבוד את השם לא בכפייה, לא מתוך חיצוניות, מתוך חפץ פנימי, מתוך משיכה פנימית. זאת עיקר עבודת השם. אם לא עושים את עבודת השם בשמחה ובטוב לבב, חסר משהו בעצם העבודה. ועל כן, בפורים, אנחנו מתרוממים שמחה מיוחדת במינה, צריך להמשיך את זה הלאה לימי השנה. לעבוד את השם בשמחה, לעסוק בתורה, בתור תורה משמחת, פיקודי השם ישרים משמחי לב, ליהנות, לשמוח, לחבב את התורה. אנחנו עוסקים בדבר השם, אנחנו עוסקים בתוכן הפנימי היותר עליון שאנחנו יכולים להתרומם אליו. נפגשים עם דבר השם שעובר דרך חכמי ישראל, תורה שבעל פה, במשך כל הדורות, וכל עיסוק שלנו שבתורה הוא מקשר אותנו לכל השרשרת הזאת שנמשכת מאז מעמד הר סיני, מאז מתן תורה. וכשעובדים את השם בשמחה, וכשלומדים תורה בשמחה, תורה נשארת זכורה. ממלא את הלב. וגורמת כמובן שאדם עוד יותר יחפוץ ללמוד ולשקוד ולהתעלות ולהידבק בדבר השם. הדור קיבלו בימי אחשוורוש. המציאות הזאת של הקושי של העבדות ושל אחשוורוש, השיעבוד אליו, ובתוך כל המציאות הגלותית הזאת חוזרת בחזרה ההתעוררות של ישראל ומרוממת את ישראל למדרגה שבבחינה מסוימת יותר גדולה מהמדרגה של מעמד הר סיני. הדור קיבלו בימי אחשוורוש. במעמד הר סיני ישראל קיבלו את התורה בכפייה. וצריכים להבין את העניין הזה, מה פירוש בכפייה. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא כפה עליהם הר כגיגית, הרים את ההר ואמר, מקבלים אתם את התורה מוטב, ואם לאו, ההר, חס וחלילה, כאן תהיה קבורתכם. באופן היותר פנימי, מה מתכוונים חכמינו זיכרונם לברכה? בכלל לא הייתה לישראל ברירה. לא דווקא על ידי שהקדוש ברוך הוא כפה את ההר, אלא עצם הפגישה הישירה הזאת עם ריבונו של עולם, עם דבר השם, בכלל לא היה שייך בכלל לבחירה חופשית. הקדוש ברוך הוא נמצא לפנינו, אי אפשר בכלל להתווכח עם עם המציאות המוחלטת, עם ההופעה האלוקית הברורה המוחלטת. וממילא ישראל מקבלים את התורה. זה לא מעצמם. לא היה להם בכלל חופש בחירה. אולי זה היה מדרגה יותר גדולה מאשר בחירה. מדרגה עליונה כזאת, שישראל רואים את השם, לא צריכים בכלל לבחור. רואים את האמת לאמיתה, רואים את דבר השם, שומעים את דבר השם, רואים את הקולות, וממילא כמובן מקבלים באופן מוחלט, מתוך רצון אמיתי לעשות רצונו של ריבונו של עולם. אבל זאת מדרגה כמו שהיא מעל הבחירה, שלא מאפשרת בחירה. אחרי עבור שנים, אחרי ישראל יוצאים לגלות, נמצאים תחת שיעבוד, והאור השם נסתר בסתר, הקדוש ברוך הוא כבר לא נראה, הוא לא שומר את ישראל באותה מידה כמו שהיה בזמן מעמד הר סיני, ואפילו בזמן שישראל נמצאים בארצם, ואז מתבררת, ואז ישראל יכולים בעצמם לבחון את עצמם. באמת הם בוחרים, באמת הם רוצים את ריבונו, רוצים את ריבונו של עולם, מאמינים בריבונו של עולם. ובא אז הגילוי היותר עמוק של החפץ הפנימי, של הבחירה החופשית, של הדור קיבלו בימי אחשוורוש. זה מבחינה עמוקה מאוד, פנימית מאוד. אולי יותר, מבחינה מסוימת יותר נמוכה, כפי שאמרנו, מפני שלא רואים את האור הגדול, אבל מתוכנו, מתוך עצמנו, אנחנו בוחרים. זאת, והבחירה הזאת היא נעשית בחירה מוחלטת. קודם שקיבלו ישראל את התורה, הם קיבלו, בכוונה כמובן לשמור עליה כל הזמן, אבל אחר כך עם התרחקות ממעמד הר סיני, ההערה פוחתת, ומתברר שגם ישראל, גם בכל צרתם, בכל השיעבוד, בכל הקשיים, הם פונים אל השם. ורואים את ריבונו של עולם בכל המאורעות של הטבע. שהיו יכול להיות, שהיו יכולים לומר, איזה מקרה, איזה צירוף מקרים מצוין, איזה פלאים, במקרה הייתה אסתר המלכה מהיהודים וקרובה של מרדכי, במקרה שנת המלך, במקרה הוא מצא שם את הדף הזה שמרדכי לא נעשה דבר, הכל במקרה באותו היום. אז המלך נקרא אל אסתר המלכה למשתה, ובדיוק ביום שמרדכי המלך רוצה לתת לו כבוד ועיקר, בדיוק באותו היום באה תלונה על אמן הרשע שעושה לו עץ גבוה בשביל לתלות את מרדכי. הכל צירוף של מקרים. יכול להיות צירוף של מקרים כזה. אבל ישראל ראו שהצירוף של המקרים הזה מראה שאין מקרים. שריבונו של עולם מנהל את עולמו. וכל המציאות היא הכל בהשגחה אלוקית. והדור קיבלו הזה הוא עמוק מאוד. הוא קבלה מתמדת שטבועה בנפש האדם. כל פורים אנחנו מחדשים את הטבע הזה על ידי הביסום. אנחנו חוזרים לעצמנו. הדור קיבלו מחדש. לראות את כל המציאות איך שכולה בעצם מכוונת על ידי השם. ולפעמים גם האיסורים הם ממלאים תפקיד. לפעמים, לא תמיד ריבונו של עולם מרומם אותנו על ידי הטבה, לפעמים על ידי איסורים. וכשהם דרושים, אבל לראות שריבונו של עולם הוא המכוון את כל המציאות, הוא עושה את הכל. זה בעצם הלימוד שאנחנו למדנו מימי מרדכי ואסתר. שידענו אותו תמיד, אבל בואו זה יתגלה ככה באופן שמבליט את המציאות הזאת. ואנחנו כבר מתקדמים 30 יום לפני החג, דורשים בהלכות החג. היום היה מצווה כפולה בירושלים. מצווה מיוחדת לדרוש בענייני הפורים. פורים שחל בשבת. דורשים בענייני הפורים. תוספות אומר באופן מיוחד בפורים שחל בשבת, שאז אי אפשר לקרוא את המגילה בשבת, כי פורים שחל ביום חול, קריאת המגילה היא הדרשה בענייני הפורים. אבל פורים שחל בשבת שלא קוראים את המגילה, צריכים לדרוש בענייני הפורים. אבל גם פורים, שושן פורים זה כבר 30 יום לפני פסח, שצריכים גם לדרוש בענייני פסח. והדברים הם מתחברים. פסח אנחנו נפגשים עם הניסים הגדולים, העליונים של הבחירה האלוקית שהקדוש ברוך הוא בחר לנו, ופורים, סוף ניסים, מחזור שלם של כל השנה, וסוף ניסים. כשאתו הזכרנו, מורנו ורבינו הרב צבי יהודה, הוא נולד בליל הסדר ונפטר בפורים. כאן יש איזה חיבור מיוחד של ליל הסדר, ליל יציאת מצרים, ליל שימורים. הבחירה האלוקית המתגלה בפועל שהקדוש ברוך הוא מוציא את ישראל ממצרים ובוחר בנו מכל העמים. ואחר כך הגילוי של הקדוש ברוך הוא מופיע בתוך הטבע, לא בניסים שמעל הטבע כמו ביציאת מצרים, שמגלים את הגדולה האלוקית העליונה, שכולם רואים את היד הגדולה ואת האצבע האלוקימי, את היד הגדולה שעשה שם ממצרים, ובתוך כל המציאות. זה חיבור של שלימות. זה חודש ימים מחבר פורים ופסח, שאנחנו נמצאים באיזה אטמוספירה מיוחדת. ולכן אמרו חכמים שנכנס אדר מרבים בשמחה, רש"י אומר שהיו בו פורים ופסח. כשנכנס אדר מרבים בשמחה, מתחיל רצף של מאורעות מיוחדים. תתווה, אנחנו בתתווה של אדר, אחר כך תתווה של ניסן. אז בעזרת השם נהפוך את התקופה הזאת לתקופה מרוממת מאוד. אנחנו בתקופה הזאת קצת, יכול להיות שיהיה פעילות, פעילויות שקצת יפזרו אותנו מהסדר הקבוע של הלימוד, ופה אנחנו נעמוד במבחן, במבחן מיוחד, איך אנחנו ממשיכים ללמוד ולשקוד בשילוב, בעת הצורך, בכל יום, בימים הקרובים, לפי הצורך, בשילוב של גם להשמיע את הזעקה ואולי לצאת לרחובה של עיר על מנת לטבוע ולדרוש למען של שלמותה של ארץ ישראל. וזה הולך ביחד. כלומר, קיומה של התורה בארץ ישראל, אין לך קיום של תורה יותר גדול מארץ ישראל, ואין לך ביטול תורה יותר גדול מאשר גלות של ישראל, שישראל גולים מארצם. וכשארץ, כשאנחנו נמצאים בארץ, וככל שאנחנו מחוברים יותר לכל חלקי ארץ ישראל, יכולה להופיע התורה יותר בשלמותה. אני אעשה מאמץ מיוחד, אני יודע שזה יהיה קשה, שזה לא יהיה קל. הנפש מתפזרת, יוצאים לפעילויות, כמה אנשים יוצאים שם מתמודדים עם הבעיות המיוחדות של ההפגנות וכולי, ושל החסימות. אז זה מעסיק מאוד את כל הלבבות מאוד מאוד. אנחנו צריכים למצוא את הדרך. מצד אחד, לא להיות אדישים כמובן. משהו קורה לחבר הזה, זה מעסיק אותנו. אבל מצד שני, שזה לא יהפך ל... שיחות שאין בהם צורך, ושהשקידת התורה היא תימשך כמה שאפשר יותר. זה ניסיון, לא קל. לא ניסיון קל, אני אומר במפורש. ניסיון קשה. אבל אם אנחנו נעמוד בו, אנחנו עולים במדרגת אהבת התורה. ועולים במדרגה מיוחדת שאיננה נמצאת בימים כתיקונם. כי בימים כתיקונם קל מאוד לשקוע בלימוד, ועוסקים בלימוד ושוקים, ואין מפריע. אז כשזה קל, ההתחברות היא לא כל כך חזקה, כמו שצריך להתאמץ על השקידת התורה, להתאמץ על שמירת הגוב הרוחני, בעזרת השם. אנחנו נעשה ונצליח, והכל יתהפך לטובה. אנחנו רוצים, מבקשים ריבונו שלם כמה שיותר מהר. אם זה ישתהה, כמעט כנראה שאנחנו נצטרך להתאמץ יותר, אבל אולי נתאמץ בהתחלה מאוד מאוד, אז לא צריך הרבה זמן. נתאמץ, כמו שאמרנו, גם בשקידת התורה. כל דבר נעשה עם עומק הלב, כל תפילה בעומק הלב. השתדלות של מעשים טובים, כל דבר מכריע את הכף. אנחנו לא יודעים כמה צריך עוד להכריע את הכף, יכול להיות. עשה מצווה, עשה אחת, הכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות. יכול להיות שעוד קצת זכויות צריכים. וכל זכות היא מכריעה באיזשהו אופן את העולם לכף זכות. על כן, בעזרת השם, חזק ונתחזק, ונהפוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יהפוך את הכל לטובה, וכל הגזירות יתהפכו על אסונים.